כמו שדיברנו, זהו פרק השני בפרקי איכה, הפרקים שהם בעצם מתחילים, פותחים במילה איכה, שלושה פרקים כאלה יש לנו, זה פרק א', אופרד שלום, דרך אגב, יש לי את הכוס מים פה, זה מעלה עליך כתוב כאילו הבאת לי, כמו כל שבוע. בסדר. אז פרק ב' הוא, שוב, כמו הפרק הראשון וכמו הפרק הרביעי, זה מהפרקים שפותחים, הקינות שפותחות במילה איכה, חלק מהמגילה המקורית ששרף יהויקים, כפי שראינו, וכמו שאמרנו, שלושת הפרקים האלה שמתחילים באיכה, א', ב' וד', הם דומים בסך הכל, כולם מקוננים על האובדן, מתארים אותו מזוויות שונות, יש בהם אפילו ביטויים מקבילים, אבל כל אחד יש בו דגשים אחרים ואופי קצת אחר, ואנחנו נדון מה מיוחד, דיברנו לפני שבועיים על פרק א', על העניין של בדד, העניין של הבדידות, שהיא מצד אחד החוויה הקשה, שעם ישראל חווה בחורבן, הבגידה של העמים האחרים, אבל מצד שני היא בעצם מבטאת את המקום של עם ישראל בעולם, שהוא בודד, והוא עם השם, והוא נבדל מהגויים, ולכן במידה מסוימת יש בדד הזה גם איזושהי אמירה לברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הפרק הזה יש לו מנגינה אחרת, נקרא זה ככה, ובואו נקרא אותו, אני מקווה שיש לפניכם מגילות, נקרא את פרק ב'. ותקשיבו טוב לטון אולי, למסר, למסרים שחוזרים על עצמם. איכה יעיב באפו השם את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדה בחורי אף כל קרן ישראל, השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין. באויל בציון שפך כאש חמתו. היה השם כאויב, בילה ישראל, בילה כל אמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה תענייה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד בשבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח השם מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם כיום מועד. חשב השם להשחית חומת בת ציון, נת הקו, לא השיב ידו מבעליה, ויעבל חיל וחומה יחדיו אומלגו. תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ישבו לארץ ידמו זקני וציון, העלו אפר על ראשם, חגרו סקים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. קלו ודמעות עיניי, חומרמרו מאי, נשפח לארץ כבדי על שבר בת עמי. בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יאמרו, הידע גן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר. והשתפך נפשם אל חי כימותם. מה הידך? מה דמי לך, הבת ירושלים? מה שווה לך בהנחמך בתולת בת ציון? כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב ותף, ותפל, ולא גילו על אבונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. אז זאת העיר שיאמרו כלילת יופי מסוס לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו והחרקו שן, אמרו בילנו, אך זה היום שכיווינו, מצאנו, ראינו. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה ממקדם, הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל השם, חומת בציון, הורידי חנך על דמעה, יומם ולילה אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם, שיא אליו כפייך על נפש עולה לייך. העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה השם והביטה, למי עולל דקו? אם תאכל אנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב. הרגת ביום הפך, טבחת, לא חמלת. תקרא אחרי יום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף השם פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. אז אני רוצה אולי לשמוע מכם מה המנגינה שאתם שומעים פה, אולי המוטיב הדומיננטי שעולה מתוך הפרק. אם יש מישהו שרוצה להגיד.
ההרס, ההשמדה, העונש, העצב.
כן. ומה זה שונה מפרק א'? גם פרק א' דיברנו על איך ישבה בדד, העיר רבת ים, זאת אומרת, דברים נפלאים שהיו ונהרסו. מה עוד מיוחד פה? יש פה איזה טון מיוחד שלא ראינו בפרק הקודם כל כך.
זה הקרע בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בעצם בא עם העונש. הרגת.
אכן, אכן.
הקדוש ברוך הוא הורג, הקדוש ברוך הוא
כן. אכן, נכון מאוד. בפרק הראשון לא כביכול ייחסנו את האסונות ואת החורבן לקדוש ברוך הוא. דיברנו על המצב, על זה שהעיר הפכה להיות ככה וכו' וכו'. היו כמה ביטויים שכן ייחסו את זה לקדוש ברוך הוא, אבל האמת גם שחלק מהביטויים היו אפילו ביטויים שהיה בהם גם צידוק דין מסוים. בפרק הזה הקדוש ברוך הוא מתואר ממש כאויב, ממש במילים האלה, אויב, צר, שבא להילחם ולהרוס ולהשחית ולהחריב את כל מה שיקר לנו. יש פה ממש ביטויים שמדברים על הזעם של הקדוש ברוך הוא, על האף שלו, זה מתחיל בזה, זה מסתיים בזה. אם נראה חלק מהביטויים, מתחילים מתחילת הפרק, ממש בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, חילל ממלכה בישראל, גדה בחורי אף כל חרב ישראל, ויבער ביעקב כי יש לבד, דרך קשתו כאויב, כי בכל הקדוש ברוך הוא כמו אויב, עומד עם הקשת שלו ומכוון עלינו ורוצה לראות בנו, מאיים עלינו, ניצב ימינו כצר, ויערו כל מחמדי עין, שפך כאש חמתו, היה השם כאויב, שיחת מבצריו, וירא בבת יהודה וכולי, כל הביטויים, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן, זנח השם מזבחו, ביטויים שמתארים זעם מאוד גדול מהקדוש ברוך הוא, לא מדברים על התוצאה של החורבן, אלא מתארים מי עשה את זה, מי עשה את כל החורבן הזה, הקדוש ברוך הוא, וזה מבטא, לפחות מבחינת המקונן, לפחות מבחינת המחבר, הנביא, זה מבטא, כביכול קרע מאוד גדול עם הקדוש ברוך הוא, ממש קרע חמור. גם הביטויים של החורבן שאנחנו מוצאים פה, וגם הביטויים של הבכי, הם ביטויים הרבה יותר קשים וקיצוניים ממה שראינו בפרק הראשון. יש הרבה הקבלות, דברים שתוארו, בכות תבכה בלילה, נכון? היו לנו שם הבכיות, אבל כאן זה בכי הרבה הרבה יותר חמור. אם אנחנו מסתכלים למשל, פסוק י' א', כלוב אדמות עיניי, חומרמר ומאי, נשפח לארץ כבדי על שבר בת עמי, ועטף עולל ויונק ברחובות קריה. יש כאן תיאורים של רעב, של חרב, של ילדים קטנים, של תינוקות, מתים ומתים ברעב, בחוצות, בוכים לאימהות שלהם, תיאורים קשים מאוד, שלא ראינו בפרק א', וכמו שאמרנו, זה נשמע ממש כטרוניה כלפי שמיה, כטרוניה חמורה, שהנביא מתאר את הקדוש ברוך הוא ממש כאויב, שעולה לנו את כל הדבר הזה, עם התיאור של הכאב הגדול ושל הצרות הגדולות שנפלו עלינו בגלל זה, ואין פה את מה שהיה בפרק א', ביטויים של צידוק הדין, פרק א' כן היה לנו, אנחנו פשינו, מרינו ופשנו וכולי, היו שם ביטויים של צידוק דין, ודיברנו עליהם, הזכרנו את זה. כן, ראיתי פה עכשיו, כן, הרגשה שזה מאוד אישי, נכון, נכון, הרגשה כאילו של, של אדם שנפגע, אפילו לא רק מה, נגיד זה לא רק מהתוצאות, שוב, לא מה, מההרס עצמו, אלא מהיחס. אולי בפרק הקודם, הטענה הייתה כלפי הבגידה של העמים האחרים, אבל כאן הבגידה היא כביכול של הקדוש ברוך הוא. הוא כביכול זה שבגד בנו והפך להיות אויב, הפנה אלינו עורף, וממש שפך להיות האויב הכי גדול שלנו. זה קשה מאוד, זה פרק קשה מהבחינה הזאת. אין שום נימה של פייסנות, נימה של, של רצון לאחות את הקרע, להתקרב מחדש. יש בסוף, כן, עניין של תפילה, אבל זה מסתיים בטון מאוד קשה. ראה השם והביטה, פסוק כף, למי עולה לתחור? אם תאכל לאנשים פריים עולה טיפוחים, אם יארג עם מידע של שם כהן ונביא, נחזור אחרי זה לפסוק הזה. ושוב, תיאור, שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולתי וחרן נפלו בחרב, הרגת ביום הפך, טבחת בלא חמלת, לא חמלת, האשמה מאוד חמורה, כעס של עם ישראל, כביכול על הקדוש ברוך הוא, תקרח יום מאוד מגועי סביב, לא היה ביום אף השם פנית ושריד, בכעס שלך אף אחד לא שרד, אשר טיפחתי וריביתי כל מה שאנחנו עבדנו על זה, אויבי חילם, אתה מסרת אותנו ביד האויבים, והם קילו את הכל. אולי משהו שקצת מסביר לנו את האווירה, את המנגינה הזאת שאנחנו מדברים עליה, נמצא כאן באיכה רבה, על פסוק ב', שאולי הסבירנו גם קצת ההבדל בין פרק א' לפרק ב'. כתוב ככה, רבי, אתם רואים את המסך שלי, נכון? כן. רבי היה דורש בילה השם 24 פין. זאת אומרת, את הפסוק השני בפרק, בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב וכו', רבי היה דורש את זה ב-24 פירושים שונים, 24 אופנים שונים. ורבי יוחנן הוודריש השיטין אפין. רבי יוחנן דרש 60 פירושים שונים. לאו רבי יוחנן רבה מן דרבי, זה לא בגלל שרבי יוחנן גדול מרבי ויש לו 60 פירושים שלרבי יש רק 24, אלא רבי, על שהיה סמוך לחורבן בית המקדש, היה נזכר, והיה דורש ובוכה ומתנח, וחוזר ובוכה ומתנחם ופוסק. זאת אומרת, רבי, הוא הספיק רק 24, כי בגלל שהיה קרוב לחורבן, החוויה הייתה מאוד קשה, מאוד טריה. דרך אגב, זה קצת מעניין להגיד, כי רבי חי בערך 130 שנה אחרי החורבן, או 100 שנה לפחות אחרי החורבן, אבל הוא גם חווה... הוא קרוב יותר אולי לכישלון של מרד בר כוכבה, גם לאסונות שהיו אחרי זה. החוויה אצלו יותר טריה, ולכן הוא בוכה תוך כדי שהוא דורש, והוא לא מצליח כל כך להמשיך בדרשות שלו, הוא מתעכב בדרשות תוך כדי הבכי. ורבי יוחנן על ידי שלא היה סמוך לחורבן בית המקדש, היה דורש והולך ולא פוסק. שם דרך אגב מעניין, רבי יוחנן הוא תלמידו של רבי, תלמידו הצעיר, זאת אומרת זה דור אחרי, דור וחצי אחרי. וכבר החוויה פחות טריה, כן? אני חושב שכולנו יכולים לראות את זה דרך אגב, אני רואה את זה עם הילדים שלי, שביום השואה, אני צריך לספר להם דברים, הם לא, אין להם כל כך חיבור לזה, הם לא, זאת אומרת, מבחינתם זה היסטוריה, הם ראו אולי כמה ניצולים, שהם היום מאוד זקנים, ובשואה היו ילדים, שאנחנו היינו ילדים, ואני לא צריך להגיד, הרבה אנשים פה הם גם מבוגרים ממני ופגשו את זה אפילו עוד יותר בצורה ישרה, שאנחנו ילדים הסתובבו סביבנו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד ניצולים, זה היה הרבה יותר חי, הרבה יותר נוכח, כן? אני זוכר בתור ילד שבצפירה ביום השואה הייתי בוכה, כי זה היה נוכח, זה היה נוכח בסביבה, ושוב, על אחת כמה וכמה כאלה שבוגרים ממני. הילדים שלי, זה מבחינתם איזה סיפור על משהו שקרה בעבר, אז פחות, החוויה היא פחות חזקה. והנה, אותו דבר כאן, רבי היה דורש, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, קולו של יעקב צובחת ממה שעשו ידי עשיו בביתר. הנה, רבי זוכר את ביתר, שזה במרד בר כוכבה. ורבי יוחנן היה דורש כל אדריאנוס קיסר, שהרג בביתר 80,000 ריבו בני אדם. זה ממש ההבדל בין פרק א' לפרק ב'. פרק א' מתאר את החורבן, מתאר את האסון, בצורה אולי, מבחינה מסוימת יותר קרה, כמישהו שמסתכל ומספר מה התוצאות. פרק ב' מתאר את החוויה של אלה שחווים את החורבן וזועקים באופן אישי ובוכים. רבי מתאר את הצווחה של עם ישראל. רבי יוחנן מספר מה היה, מה קרה. שאני חווה את החורבן, שאני חווה את הכאב, אני לא כל כך מספר מה היה, אני צווח, אני בוכה. אז פרק ב' הוא הבכי. פרק א' אולי יותר סיפור על, על, על האובדן. ואז באמת מהבחינה הזאת קצת קשה להבין את הסדר ביניהם. בסיפור כאן, רבי הוא זה שקרוב לחורבן, הוא קודם כל יש את הזעקה של רבי, את הבכי של רבי, ורק אחרי זה את התיאור היותר מרוחק של רבי יוחנן. אצלנו זה הפוך, קודם מגיע פרק א' עם התיאור היותר מרוחק, כביכול, ורק אחרי זה מגיע פרק ב' עם הבכי והזעקה. אז צריך להבין את זה. אנחנו נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, אני לקראת סוף השיעור אנסה להסביר למה המקונן, הנביא ירמיה, בחר בסדר הזה. עוד נקודה שיש כאן, שמופיעה במדרש, נקודה מעניינת. המדרש אומר ככה, כתוב פסוק ו' ויחמוס כגן סוכו שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת, וינעץ בזה המקום מלך וכהן. אז אומר המדרש, מה זה שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת? וכי אפשר שהקדוש ברוך הוא משכח שבתותיהם ומועדיהם של ישראל, חס ושלום? הרי אלה שבתות ומועדים שהוא ציווה עליהם בתורה? אלא שבתות וימים טובים שבדה ירובעה מליבו. לכתיב, בחודש אשר בדה מליבו, מלבד כתיב, לא מליבו, כמו עמד דעת אמרת, כמו שכתוב פסוק, מלבד שבתות השם. זאת אומרת, משהו בדה מליבו שהוא לא חלק משבתות השם, אלא הוא הוסיף עליהם. אנחנו מדברים על הסיפור על ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט הוא זה שמתפצל ממלכות יהודה, ממלכי בית דוד, ומקים את ממלכת ישראל בצפון עם 10 שבטים. ואנחנו רואים אצל ירובעם, מסופר במלכים א', פרק י' ב', הנה יש לנו את זה כאן, שהם הלכו והקימו את הממלכה בצפון, ואז ירובעם אומר כזה דבר, ויבן ירובעם את שכם, כאן פסוק כ"ה, כן? ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, ויש שבא ויצא משם ויבן את פנואל, זה עיר הבירה שלו, ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד? אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים, ושב לב העם הזה לאדוניהם אל רחבה מלך יהודה והרגוני, ושבו לרחבה מלך יהודה. הרי מי שולט בירושלים זה רחבעם, מלך יהודה בנו של שלמה. אני מלך בממלכה אחרת, נפרדת. אם העם מהממלכה שלי, השבטים בממלכה שלי, ימשיכו לעלות לבית המקדש בירושלים, אז יהיה ברור מי המלך האמיתי. יהיה ברור מי השולט, מי המלך המקורי, מי באמת הוא זה שמולך על כל עם ישראל, ולכן אני לא יכול לאפשר לעם להמשיך לעלות לירושלים. ויבעץ המלך והיה שני עגלי זהב, ויאמר אליהם רב לכם מעלות לירושלים. הנה אלוהיך ישראל שאלוך מארץ מצרים. יש פה חזרה על חטא העגל. יש שני עגלים שהוא מקים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן, ויהיה דבר זה לחטאת ולכו עם לפני אחד הדן, ויעש את בית הבמות, ויעש כהנים מקצותם אשר לא היו בני לוי, מקים ממש דרך פולחן אחרת לגמרי. יש כאלה שמסבירים שגם זה, כמו שגם עצינו הסברים כאלה בעגל במדבר, שזה עגל על מנת לעבוד את השם, זה לא עבודה זרה ממש, זה משהו שנעשה כביכול כמקדש לקדוש ברוך הוא. מקדש אלטרנטיבי, הוא לא רוצה שיעלו למקדש בירושלים, כי זה בעצם נותן את הבכורה למלכות יהודה, ולכן הוא מקים מקדשים משלו, שונים, במלכות ישראל. אבל גם הוא ממשיך ומוסיף עוד משהו, ויעס ירובעם חג בחודש השמיני, ב-15 יום לחודש כחג אשר ביהודה, ויעל על המזבח כן עשה בבית אל לזבוח לעגלים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. אז יש לנו מקדש אחר, יש לנו כהנים אחרים, ויש לנו חג אחר. ובעצם כל הפולחן של מלכות ישראל הקדוש ברוך הוא נעשה באופן שונה. והיה למזבח שזה בטל ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו, אתם רואים זה פה כתוב מלבד במקום מליבו, והיה שחג לבני ישראל והיה למזבח להקטיר. אז אומר המדרש, מה הם אותם מועד ושבת שהקדוש ברוך הוא שיקח? זה המועד ושבת של ירובעם, לא את מועדיו ושבתותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה עלינו בתורה, אלא את המועד של ירובעם, שהוא בדה מליבו, ואת השבתות, כן, כתוב פה מלבד, זאת אומרת שהוא הוסיף כנראה עוד כהנה וכהנה המצאות ותחלופות, אפשר להגיד, לדרך עבודת השם במקדש, לדרך עבודת השם בירושלים, כדי להבדיל את הממלכה שלו מהממלכה בירושלים. עכשיו, אז זה שאל התורה תמימה שלה מתבקשת. מה הכינה בזה שהקדוש ברוך הוא שיקח את מועדיו של ירובעם? המועדים של ירובעם הם מועדים שמראש היו מועדים שהם מועדים שהוא ימציא מליבו, מועדים שהם חטא, מועדים שהם עבירה בפני עצמה בכל דרך מובן, וראוי להם שישכחו, ראוי להם שיתבטלו. אז מה אנחנו מקוננים פה בקינה שהקדוש ברוך הוא שיקח את מועד ושבת, את המועדים של ירובעם? התורה תמימה עונה מה שעונה, עונה שחגגו בירושלים את המועדים באופן ריק ובאופן שכולו עסוק באכילה ושתייה ובתוכן החומרי ולא בתוכן הרוחני, ולכן המועדים בירושלים היו דומים למועדים של ירובעם, והקדוש ברוך הוא שיקח גם אותם. אבל האמת שלכאורה אם קוראים את הפרק, ההערה של המדרש מלכתחילה הייתה נראית לי מאוד תמוהה. כי אם אנחנו קוראים את הפרק שלנו, את פרק ב' פה ביחה, מה המדרש כל כך תמה על זה שהקדוש ברוך הוא שיקח את מועדיו ואת שבתותיו שלו? הרי כל הפרק פה מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מבטל את כל סמלי הברית בינינו ובינו, את המקדש ואת המזבח ואת הכהנים ואת הנביאים ואת הכל. זה מתחיל ממש מההתחלה, וזכר אדום רגליו ביום הפה. מה זה אדום רגליו? השמיים כיסי בארץ, אדום רגליו, אדום רגלי, אנחנו מוצאים, עוד נבוא על משכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. אדום רגליו, בהרבה מקומות הכוונה, מקדש, ככה כל המפרשים מסבירים פה. חילל ממלכה ושריה, יש אחרי זה, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, זה מן הסתם המקדש. אפילו בפסוק שדרשנו כאן, פסוק וב, ויחמוס כגן סוכו, מה זה סוכו? הסוכה של הקדוש ברוך הוא, הגן שלו כביכול, זה המקדש. שיחת מועדו, כתוב אחרי זה שיקח השם בציון מועד ושבת, יש פה משחק מילים, מועדו זה מצד אחד בית המועד שלו, המקדש, ומצד שני מועדו זה המועדים. אז הקדוש ברוך הוא, ממש, הנה פסוק זין, זנח השם מזבחו, ניער מקדשו. הקדוש ברוך הוא מחלל גם את המקדש וגם את המזבח, וגם את הכהנים ואת הנביאים, ואת כל מי שמסמל את הברית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. מה המדרש כל כך תמה על זה שהקדוש ברוך הוא שיקח מועד ושבת? לכאורה זה משתלב מצוין בכל הפרק, למה צריך להרחיק למועדים של ירובעם? אז עוד מעט נסביר את זה. ראינו שבסוף הפרק, הפסוק תיאר כאן את הטרגדיה באופן כזה, בפסוק כף. ראה השם והביט למי עולל תקו, אם תוכל אנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. זה שני אסונות מאוד מאוד גדולים, בלתי נתפסים אפילו, כמו שאמרנו, הפרק הזה מתאר כאן תיאורים של החורבן בצורה הקיצונית והקשה ביותר, ואלה שני דברים שהם ממש בלתי מתקבלים על הדעת. דבר ראשון, אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, שזה מופיע לנו גם בתוכחה בחוקותיי ובכתבו, אני ראיתי הרב מידן מאיר על זה, הערה שנראית לי מאוד נכונה, שחס וחלילה לא הכוונה, בלתי נתפס בכלל, בלתי מתקבל על הדעת שאנשים חלילה יהרגו וישחטו את ילדיהם הקטנים כדי להרוג אותם. אם יש מצוקה של רעב, אז בדרך העולם דווקא האימהות יקריבו את עצמם כדי שלילדים יהיה לאכול ולא להפך. אנחנו יודעים שאפילו חמותי, שהיא מדריכה מדריכה בסיורים לזכר השואה בפולין, היא אמרה שאין לנו שום עדויות, גם ברעב הגדול ובמצבים הכי קיצוניים בשואה, שאימהות יהודיות חלילה שחטו או הרגו את הילדים שלהם כדי לאכול, גם אם מתו בעצמם ברעב. מה שיותר מתקבל על הדעת זה להגיד שכשהילדים מתו ברעב, אחרי שהם מתו, אז מתוך המצוקה, האימהות אכלו את הבשר של הילדים, שזה גם קשה מאוד, דבר קשה, בלתי נתפס בכלל. אבל שאימהות יהרגו את הילדים שלהם בשביל לאכול את זה, זה לא מתקבל על הדעת. יש איזושהי עדות אצל יוסף בן מתתיהו על ממש הריגה של ילדים בשביל לאכול, הרב מידן אומר שהוא לא מאמין לזה, אבל בכל אופן, בכל מקום שאנחנו מוצאים את הדברים האלה, לא צריך לפרש את זה שבאמת הרגו את הילדים כדי לאכול אותם, אלא שהכוונה שאחרי שהילדים מתו ברעב, אכלו את הבשר שלהם. ושוב, זאת פורענות קשה מאוד. אבל רש"י מסביר כאן בחז"ל מסבירים, שהמשך הפסוק שאומר, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, זה לא חלק מהאסון שאנחנו מתארים וכביכול באים בטענה לקדוש ברוך הוא, אלא להפך. זה תוכחה. תראו ברש"י כאן, מקור 2. לפסקה האחרונה כאן אנחנו נחזור אחר כך. אם יארג במקדש השם כהן ונביא, רוח הקודש משיבתם, וכי נאה לכם שהרגתם את זכריה בן יהוידע, כמו שכתוב בדברי הימים, שהוכיחם כשבאו להשתחוות ליואש ועשהו עבודת אלילים, ורוח לבשה את זכריה בן יהוידע, והיה כהן ונביא והרגו בעזרה. אז זאת אומרת, שעם ישראל באים ומתלוננים, אם תאכל לנשים פריים או לולי טיפוחים, הקדוש ברוך הוא עונה להם, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. אתם מתלוננים עכשיו על הצרות האלה, אתם הרגתם כהן ונביא במקדש השם. זה מדבר על הסיפור שמופיע בדברי הימים, ב' פרק כ' ד', שכתוב פה ככה, ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, מדובר פה על המלך יואש, אז שמע המלך עליהם. מה שרש"י רמז כאן זה למדרש, שמופיע בשמות רבה, יואש מניין שעשה עצמו אלוהה, שהוא כביכול הפך את עצמו לאלוהה שצריך לעבוד לו, כדכתיב ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. מהו והשתחוו למלך? שעשו ממנו אלוהה. אמרו לו, אילולי שאתה אלוהה, לא יצאת לאחר 7 שנים בבית קודשי הקודשים. אנחנו נראה אחרי זה שאת יואש, החביאו בבית קודשי הקודשים במשך 7 שנים כדי להציל אותו מהתליה, סבתא שלו שרצתה להרוג אותו, אנחנו נראה אחרי זה את הסיפור, והם אמרו לו, אתה היית בקודש הקודשים 7 שנים ושרדת, אז אתה צריך לעבוד אותך, להשתחוות לך. אמר להם, ככה הוא, כן, כרי כתוב, אז שמע המלך עליהם, הוא הסכים איתם, וקיבל על עצמו לעשות אלוהה והשחית לנפשו, שנאמר בתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ואת יואש עשו שפטים, וכתיב בלכתם ממנו כי עזבו אותו במחלאים רבים, בימות, ולא קברו בקברות מלכים. זאת אומרת, סופו של יואש היה רב אמר, אחרי שהוא עשה עצמו אלוהה, צריך לנסות להבין, מה זה בדיוק העניין הזה שיואש עושה מעצמו אלוהה? איך הוא מגיע למצב כזה? אנחנו ננסה להבין את זה אחרי זה. אבל מה שכתוב כאן בפסוקים, זה שאחרי מות יהוידע, יהוידע היה כהן הגדול, שבעצם מחביא את יואש בבית קודשי הקודשים, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם, ויעזבו את בית השם אלוקי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת, וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בהם ולא האזינו. ואז כתוב ככה, ורוח אלוקים לבשה את זכריהו בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל העם, ויאמר להם, כה אמר האלוקים, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו, כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם? ויקשרו עליו, והרגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. מי שמצווה להרוג את זכריהו בחצר בית השם, זה המלך יואש. ולא זכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, הרי זה זכריהו בן יהוידע, בן של יהוידע כהן, שהחביא את יואש והמליך אותו. יואש לא זוכר את החסד הזה, ויהרוג את בנו וכמותו, אמר זכריהו, כשהוא מת, שיצא נשמתו, ירא השם וידרוש. אומר השם ידרוש את דמי, את מה שעשיתם לי. ואכן, חז"ל מספרים לנו סיפור נורא על העניין הזה. הגמרא בגיטין נ"ז מופיע גם במדרש איכה רבתי פה. אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרג נבוזרדן רב טבחים 211 ריבו. מה זה 211 ריבו? תחשבו, זה 2 מיליון ו-110 אלף איש. ובירושלים רק 94 ריבו, כן, גם קרוב למיליון, על אבן אחת. עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה. לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. עכשיו תראו את הסיפור. אשכחה לדמד זכריה דאבא כמרתח וסליק. זאת אומרת שנבוזרדן, רב הטבחים, שר צבאו של נבוכדנצר, מגיע למקדש, הוא רואה את הדם של זכריה, מבעבע שם בחצר המקדש. עכשיו תחשבו על זה. אנחנו מדברים על הפרש של משהו כמו 200 שנה אולי. בין מתי שזכריה נהרג לחורבן בית המקדש. עברו מאז כמה וכמה מלכים, זה עוד לפני חזקיהו, אחז וחזקיהו וכמובן מנשה וכולי, עברו מאות שנים, והאדם עדיין רותח. אמר, מהי היי? מה זה האדם הזה שתוסס פה ככה? אמרו לי, דם זבחים דישתפוך, זה דם זבחים מהקורבנות שהקרבנו פה, והדם שלהם נשפח. הייתי דמי ולא ידמו. אז הוא הביא דם של זבחים, הוא שחד שם בהמות, וראה שהדם לא דומה אחד לשני, זה לא אותו דם. אמר לו, אי אמריתו לי מוטב, ואיליו מסריקנה לבשחיו בזמסר כדי פרזלי. אז הוא אמר להם, טוב, אני מבין שאתם לא אומרים לי את האמת, אז אם תגידו לי מוטב, אם לא אני אסרוק את בשרכם במסרקות של ברזל, כמו שעשו לרבי עקיבא אחרי זה. אמרי לי, מה הנה עם הלך? נו, מה אנחנו יכולים להגיד? אנחנו יכולים לספר. נביאה הווה בין, בן דהווה כמוך אכלן, במילה דשמיה, היה בינינו נביא שהיה מוכיח אותנו במילה דשמיה, בדברי שמיים, קמינה נילווה וקטלינה לי, אנחנו קמנו עליו והרגנו אותו. והכמה שנים דלא קנה יחדמי, ועברו כמה שנים, כן, כמו שאמרנו, מאות שנים, והאדם שלו לא נח מאז. אמר לו, אנא מפייסנה לי, אני אפייס את הדם שלו, אני ארגיע את הדם שלו. מה הוא עשה? הייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה, קטל אילווי ולא נח. הביא את כל הסנהדרין, חכמי הסנהדרין הגדולה והסנהדרין הקטנה, הרג את כולם שם, והדם המשיך לבעבע. בחורים ובתולות קטל אילווי ולא נח. הרג בחורים ובתולות צעירים, והדם לא נח. הייתי תינוקות של בית רבן, קטל אילווי ולא נח. הביא תינוקות, ילדים קטנים, הרג אותם שם ואדם לא נח. אמר לי, זכריה, זכריה, טובים שבהם מבדתים, ניחה לך דאבדינו לחולו. אמר לו, מה אתה רוצה זכריה? הרגתי כבר את הטובים ביותר, את החכמים, את הצעירים, את הילדים, את כולם הרגתי. אתה לא תירגע עד שהרוג את כל העם? כדי אמר להכי, נח. ברגע שהוא אמר לו את זה, אדם שקט. והאישה אתה הרהר בתשובה בדעתי, אז נבוזרדן עצמו ראה את הדבר הזה והרהר תשובה בדעתו, אמר, ומה אם על נפש אחת כך, ההוא גברא דקטל כל הנה נשמת על אחת כמה וכמה. כן, זאת אומרת, אם על נביא אחד שהם הרגו, הם נענשו כל כך בחומרה עם ישראל, אז אני שהרגתי כל כך הרבה אנשים, איזה עונש אני אקבל? הרק אזל שדר שטר פרטטה בביתי, ויגייר, כן, אז הוא הלך, שלח איזשהו שטר פיתורים, כן, בעצם התפטרות בביתו והתגייר. תנא נעמן גר תושב היה, נבוזרדן גר צדק היה, היום דכתיב נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי יכסות. אז המעשה הזה של הריגת זכריה הנביא, כהן והנביא בבית המקדש, הוא מעשה שלא נסלח. הוא מעשה שממשיך לבעבע ולדרוש, כמו שזכריהו עצמו אמר, ירא השם וישפוט, הדבר הזה ממשיך ותובע את העונש שלו עד החורבן. גם החורבן לא מספיק, גם ההריגה של כל אותם חכמים וצעירים וצעירות וילדים, לא מספיק בשביל לחפר על הדבר הזה. מה שמראה שבעצם זו אולי נקודה, וכמו שגם ירמיהו בקינה כאן רומז על הדבר הזה, זה דבר שבעצם הופך להיות הסמל של הקלקול הגדול שעליו מגיעה הפורענות הגדולה הזאת, שהשם הופך להיות כאויב. זה מגיע בעקבות ההריגה הזאת של זכריהו. עכשיו בואו ננסה להבין קצת יותר את הסיפור, מה קרה שם. זה שיואש המלך הוא זה שהופך את עצמו לאלוה, ועד כדי כך הולך עם הדבר הזה כדי ללכת ולהרוג נביא וכהן בבית המקדש, במצוות המלך. ושוב, לא סתם נביא וכהן, אלא בנו של יהוידע הכהן שהיה מטיבו ומצילו. זה דבר בלתי נתפס, המהפך הזה של יואש. היו לנו במלכי יהודה מלכים צדיקים ומלכים רשעים, והפסוקים תמיד מספרים עליהם, ומספרים מלך הלך בדרכי השם או לא הלך בדרכי השם, ואצל יואש יש לנו ממש מהפך של 180 מעלות בצורה הכי נורא. אם אנחנו מסתכלים כמה פסוקים אחרי זה, ראינו שכל זה קורה אחרי מות יהוידע. אבל לפני כן, יואש עצמו עושה, כתוב בין 7 שנים יואש במלכו, ו-40 שנה מלך בירושלים, ויעש יואש הישר בעיני השם כל ימי יהוידע הכהן. אנחנו רואים שאחרי מות יהוידע כבר לא, אבל כל ימי יהוידע הכהן כן. ויחי כן היה עם לב יואש לחדש את בית השם, ויקבוץ הכהנים והלוויים וכו'. ויקרא המלך ליהוידע הראש, ויאמר לו, מדוע לא דרש הלווים להביא מיהודה וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא עושה ממש שיקום מלא ושיפוץ של המקדש, הכל בצורה, זה אחד הפרויקטים הגדולים שהמלכים עושים. אנחנו כנראה גם נמצאים שוב משהו כמו 200 שנה אחרי בניין המקדש, אז כנראה צריך שם שיפוץ. יואש הוא מלך שהולך בדרכי השם, ובצורה אפילו אקטיבית, והוא משפץ המקדש, וזה חשוב לו. לפני כן, אנחנו יודעים שבהמלכה שלו, קורטים ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, ויחרות יהוידע ברית בינו ובין כל העם, בין המלך, להיות לעם השם, ויבואו כל העם בית הבעל, ויצאו ואת מזבחותיו ואת צמיו שיברו, וישם יהוידע פקודת בית השם בידי הכהנים הלוויים וכולי, וישמחו כל הארץ, כל עם הארץ והעיר שקטה ואת עתליהו המיתו בחרב. אז יואש מתחיל מצוין, הוא מתחיל כמי שמבשר את חידוש הברית, אחרי אבא שלו, אחזיהו ויהורם, סבא שלו שהיו בעצם רשעים, הם התחתנו עם בית אחאב, והלכו בדרכי בית אחאב, ונענשו, אבל יואש בעצם הופך את הקערה, ואז אחרי מות יהוידע, יואש הופך את תורו וחוזר להיות אפילו הגרוע ביותר, עוד יותר גרוע מאביו וסבו. וכן, כמו שראינו במדרש, בסופו של דבר הוא גם נענש על זה, כן, כי כתוב, ויהי תקופת השנה עלה עליו חיל הרם, והשחית את כל שרי העם, את יואש עשו שפטים, לכתה ממנו כי עזבו אותו במחלויים רבים, התקשרו עליו עבדיו ודמי יהוידע הכהן ויהרגו, זאת אומרת, הם נוקמים את דמו של בני יהוידע הכהן, כן, שזכריה אחד מניהם, ומות והקברו וכו'. אז צריך להבין את המהפך הזה של יואש, ואני חושב שזאת נקודה מאוד מרכזית, שאולי באה לידי ביטוי כאן. כמו שאמרנו, יואש מגיע ממשפחת מלכי בית דוד, אבל אחרי שני דורות של חיתון עם בית אחאב. יהושפט המלך, שהוא סבא רבא שלו, חיתן את הבנים שלו עם בית אחאב, וכמה שיהושפט עצמו היה מלך צדיק, זה שהוא התחבר לבית אחאב, הכניס את ההשפעה של בית אחאב. בית אחאב, אנחנו יודעים, עבד עבודה זרה, עבד את הבעל, רדף את הנביאים, איזבל כמובן, וההשפעה הזאת של בית אחאב מתחילה להיכנס גם למלכות יהודה, ומלכי יהודה שמתחתנים עם אחאב, הם הולכים באותה דרך. ואז זה מגיע למצב כזה, ש... רגע, סקור כאן. כתוב ככה, הרגו את החזיהו, שהיה מלך יהודה, ואז כתוב ככה, ואתליהו, אם החזיהו, כן, אתליהו הייתה, אם לא טועה, ביתו של אחאב, סליחה, ביתו של עומרי, אחות של אחאב, והיא מתחתנת עם יהורם, בן יהורם מלך יהודה, היא אמו של החזיהו מלך יהודה, כן, ואז אנחנו רואים שהחזיהו מלך יהודה הוא מצד אביו, הוא מבית דוד, מצד אמו הוא כבר מבית אחאב, ואז אחרי זה שהחזיהו הוא מת והורגים אותו, אז כתוב, ואתליהו אם החזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותדבר, ותדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה. היא בעצם הורגת את הנכדים שלה, את כל זרע ממלכת בית דוד. למה היא עושה את זה? כי בעצם אולי היא רואה שבטח אב, הרי בטח אב באותה תקופה, הקדוש ברוך הוא מקים את יהוא כדי לחלות את בטח אב, אז בממלכת ישראל בטח אב מחוסל, מה שנשאר ממנו זה בעצם היה מלכי בית יהודה שהיו מזרע אחאב, והרצון שלה היה, אם אנחנו עכשיו מתחברים לסיפור שראינו בהתחלה, אני קצת מתחיל לחבר את הנקודות, ראינו בהתחלה שממלכת ישראל, זכות הקיום שלה מול ממלכת יהודה, הוא בזה שהיא נבדלת מירושלים, מבית המקדש. הרי ירובעם עשה את העגלים בבית אל ובדן, כדי שעם ישראל לא, כדי שממלכת ישראל, השבטים שבממלכת ישראל לא יעלו לירושלים. וההיבדלות הזאת, בהתחלה כביכול במקדשים לשם שמיים, הופכת אחרי זה לממלכה שהולכת בדרכי עבודה זרה גמורה ומנותקת מירושלים. המהלך הזה של עתליה, הוא לוקח צעד אחד קדימה ואומר, לא רק שאנחנו נבדלים מירושלים, אנחנו נשתלט על ירושלים. הדרך שלנו של העבודה זרה, תשתלט גם על מלכות יהודה. לא תישאר רק מלכות ישראל שנבדלת מיהודה, אלא עכשיו תשתלט על יהודה. אז במקום שהמקדש במלכת יהודה, הוא זה שיעיר גם לממלכת יהודה וגם לממלכת ישראל, את זה ירובעם כבר בעצם ביטל, בזה שהוא הבדיל את ממלכת ישראל מהשפעת המקדש, כאן, ההשפעה של ממלכת ישראל תלך ותיכנס לירושלים ולמקדש. וכדי לעשות את זה, עתליהו צריכה לחסל את זרע בית דוד, כי יודעת שבית דוד הוא מקור הכוח של ירושלים והמקדש. ואז כתוב ככה, שהיא בעצם מחסלת את כל זרע הממלכה, ותיקח יהושבת בת המלך, את יואש בן החזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, ותיתן אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ותסתירו יושבת בת המלך יהורם, אשת יהוידע הכהן, כי הייתה אחות החזיהו מפני עתליהו, ולא המיטתו. אז יושבת, שהיא אחותו של החזיהו, שהיה המלך, כן, וגם היא, היא ביתו של יהורם, היא לוקחת את יואש, ומחביאה אותו, היא נשואה ליהוידע הכהן, והיא מחביאה אותו בבית השם, והיא איתם בבית האלוקים, מתחבא שש שנים, ועתליהו הולכת על הארץ. זאת אומרת, הוא תינוק, היא מחזיקה אותו שם בבית השם, בקודש הקודשים, שש שנים, בינתיים, מי שמולכת זאת עתליהו, כי לא נשאר אף אחד מזרע בית דוד, עתליהו לא יודעת על זה שיואש מוחבא בקודש הקודשים, זה המקום היחיד, כנראה שאפשר להחביא אותו, היא מולכת על הארץ, אבל שמה, מלכות בית דוד נשארת שמה. וחז"ל אומרים שעל ההגנה הזאת, שבית קודשי הקודשים, שהמקדש נתן ליואש, על זה דוד המלך אומר, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר או לא. זאת אומרת שזה המקום שהמקדש, יכול בית דוד, בנה את בית המקדש, עכשיו המקדש שומר על מלכות בית דוד. המקדש הוא זה ששומר ומגן על מלכות בית דוד. ואז אחרי זה בשנה השביעית התחזק יהוידע, ויקח את שרי המאות לעזריהו בן ירוחם, לישמעאל בן יחוניה וכו' וכו'. והם אומרים, ויחות כל הקהל ברית מבית אלוקים עם מלך, ויאמר אליהם הנה בן המלך ימלוך, כאשר דיבר השם בני דוד. ואז הם בעצם יוצאים ומתוך המקדש ממליכים את יואש, ורודפים אחרי עתליהו והורגים אותה. כן? זאת אומרת, הם עושים את המהפכה כדי להעיף את התליה ולהמליך להחזיר את המלוכות לבית דוד, אם יואש שגדל על ידי בדרך הנכונה, גדל והתחנך על ידי יהוידע כהן, איתו הם רוצים לחדש את מלכות בית דוד ואת הברית עם השם. ואכן, כמו שראינו, יואש מולך ומשקם את המקדש ובונה את הכל מחדש, אבל אז קורה המהפך הגדול הזה. והמהפך הגדול הזה, אחרי מות יהוידע הכהן, שאומרים ליואש, ראינו במדרש, אתה הוכבאת בבית השם, אתה בעצם צריך להיות אלוהים בעצמך, אנחנו נעבוד אותך, אם שרדת שמה, אז אתה צריך להשתחוות לך, ויואש מסכים איתם, והופך את עצמו לאלוה. הרד"ק אומר, זה שהוא הפך את עצמו לאלוה, והוא הקשיב להם, זה בעצם, בגלל שאחרי מות יהוידע הכהן, יש לנו בעצם מאבק כוחות. יש לנו בתוך עם ישראל, זה שהצלחנו להעיף את התליה, וכביכול לחסל את בית אחאב, עדיין לא פתר את כל הבעיה, כי ההשפעה של בית אחאב, ועבודה זרה, עבודת הבעל, התפשטה בתוך מלכות יהודה, ויש לנו הרבה אנשים כנראה בתוך מלכות יהודה, שהם מאוד חזקים מבחינה פוליטית, שהם רוצים להמשיך לעבוד עבודה זרה, והם באים ליואש ואומרים לו, יפה שאתה המלך, עד עכשיו קיבלת את הכוח שלך מיהוידע הכהן, אם אתה רוצה להמשיך להיות המלך, ואם אתה רוצה את התמיכה שלנו, אז אנחנו הולכים לעבוד עבודה זרה, אתה תתמוך בנו. ויואש, המהפך שהוא עושה, זה כדי לשמור על הכיסא שלו, הכיסא שלו עד עכשיו היה תלוי ביהוידע, אז הוא עשה כל מה שיהוידע אמר, ברגע שיהוידע הולך, אז הוא הולך אחרי אותם אנשים, שבעצם, אומנם הצלחנו אולי להרוג את בית אחאב, והצלחנו להמשיך את מלכות בית דוד, אבל ההשפעה של בית אחאב חדרה חזק מאוד לתוך ממלכת יהודה, ומי שמכיר את המשך הסיפורים על המלכים, יש ממלכים, כמו שאמרנו, צדיקים ורשעים, אבל כל הזמן אנחנו רואים שיש כוחות של עבודה זרה, שכל המלכים מנסים להילחם איתם, והרבה מהם לא מצליחים. גם אלה שמנסים לתקן, אפילו יאשיהו, שעושה תיקון מאוד מאוד גדול בסוף, לא מצליח לעקור את זה לגמרי. ויש מלכים שכמובן אחרי זה הולכים ונסחפים אחרי זה. מלכי בית דוד הופכים להיות תלויים מאוד באותם כוחות שבעצם עובדים לבעל ורוצים ללכת בדרך הזאת, וזה מה שבסופו של דבר מחריב את הממלכה. אז נתנו פה הסבר פוליטי קצת, כן? למה יואש, איך זה יואש, עושה מהפך כזה, ונתנו לזה מניעים פוליטיים. אבל אולי אפשר להגיד שזה שיואש עושה מעצמו אלוה, בזכות זה, הרי מה הטענה שאמרו כדי לשכנע אותו, שהוא באמת אלוה וצריך להשתחוות לו? הם אמרו, הרי אתה שרדת במקדש שבע שנים בתוך בית קודשי הקודשים, אז אם אתה לא אלוה, אז לא היית יוצא משם חי. וכמו שאמרנו, המקדש עצמו בעצם מגן על יואש, כמו שדוד אמר, כי יצפנני בסוכו ביום רעי אסתירני בסתרו לו. זה אותו סוכו שהתחלנו קודם על הפסוק, שראינו עליו את המדרש, שדיבר על ירובעם, ויחמוס כגן סוכו. הקדוש ברוך הוא את אותו סוכו, כי יצפנני בסוכו, אותו סוכו שהגן על יואש, הקדוש ברוך הוא עכשיו משחית אותו. ומי שהשחית אותו קודם כל היה יואש בעצמו. כי יואש שיקם את בית המקדש, כי בית המקדש שרת אותו. ועכשיו שהוא רואה שבית המקדש פחות משרת אותו, ומי שמשרת אותו אולי זה כוחות אחרים, אז הוא מוכן גם למכור את המקדש. במלכים מסופר שכדי להסיר איומים מעליו, הוא מוסר את אוצרות המקדש גם לחיל הרם. יואש חושב שזה שהמקדש הגן עליו, בעצם אומר שהמקדש משרת אותו, והוא לא משרת את המקדש. המקדש מטרתו לחזק את מלכות בית דוד, ולא להפך, שבית דוד מטרתו להקים את המקדש ולהחזיק את המקדש. המקדש מגן על בית דוד, כי בית דוד תפקידו להגן על המקדש. יואש הפך את היוצרות. יואש בעצם ראה בזה שהמקדש הגן עליו ושמר עליו, ראה בעצמו את העיקר ובמקדש את התפל. וברגע שאנחנו תופסים את המקדש ככה, אז מגיעות לנו כל הנבואות של כל הנביאים שאנחנו מכירים, למה לירוב זבחיכם, ולא תכנסו על זבכם ויאכלו בשר, כל התוכחות של הנביאים על הקורבנות ועל המקדש, אם אתם רואים במקדש משהו שמשרת אתכם, משהו שהוא בעצם נעשה כביכול בשבילכם, ולא משהו שיש בו עבודה להשם, אז רוקנתם את המקדש מקדושתו. והראיה הכי גדולה לזה, זה שאם נביא בא ואומר להם, רגע, בלבלתם את היוצרות, אז הם באים והורגים אותו בתוך המקדש. והחטא הזה לא מתכפר, כי אנחנו רואים שזה הרי ממשיך אחרי זה, אותו דבר, אנחנו רואים שגם על ירמיהו בעצמו, אולי ירמיהו מציין את זה כאן, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, כי ירמיהו בעצמו יימו עליו במוות. גם עליו, גם אותו רצו להרוג על התוכחות שלו. אז החטא הזה אין עליו, לא הייתה עליו תשובה בשום שלב, ולהפך, גם הנביאים האחרים זכו ליחס דומה. אז הדם של זכריה, שמסמל את אותה נקודת מפנה, שבה בית דוד, כמו שאמרנו בהשפעת בית אחאב, שהשפעת בית אחאב הזאת היא תוצאה של אותו ריחוק של ירובעם, של אותו ניתוק של ירובעם, שבעצם עכשיו מתהפך בחזרה על מלכות יהודה. אותה הפיכה של הסדר, שכמו שירובעם אמר, המקדש מאיים על המלכות שלי ולכן אני אקים מגלים אחרים, אז ככה יואש אומר במידה מסוימת, המקדש עכשיו הוא לא תומך בי פוליטית אחרי מות יהוידע, אז אני בתוך המקדש יהרוג את הכהן, את הנביא והכהן שמאיים עליי פוליטית, ואני אלך עם מי שתומכים בי. אז ההיפוך הזה שחודר מבחינה תודעתית, מבחינה תפיסתית, חודר לתוך מלכות יהודה, הוא זה שבסופו של דבר הופך את המקדש ואת המזבח ואת השבתות ואת החגים לדברים ריקים מתוכן, לדברים מחוללים. ואחרי שהם מחוללים, אז השם כביכול נעשה כאויב, והשם הוא זה שמחריב את מקדשו, והשם הוא זה שזונח את מזבחו, והשם הוא זה שמפסיק לדבר עם הנביאים, לא מצאו חזון מהשם. השם מתרחק, כי אנחנו בעצם הפכנו אותו לאויב. אנחנו רואים, המהר"ל כותב כאן, דילגתי כאן על עוד משפט, ועכשיו ננסה לסגור ולהבין את הסדר בין פרק א' לפרק ב'. אז יש לנו הבדל אחד, יש תופעה שחוזרת על עצמה באיכה בשלושה מהפרקים, וזה החלפה של הפי והעין. הרי הפרקים מסודרים בסדר א' ב'. גם מפרק א' עד פרק ד', כל הפרקים מסודרים בסדר א' ב'. וחוץ מפרק א', בפרקים ב' עד ד', הפי קודמת לעין, לא כמו הסדר של האותיות, שהעין קודמת לפי. בפרק א' זה כן לפי הסדר. והמדרש מסביר ככה, זה מופיע גם בגמרא סנהדרין, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, מפני מה הקדים פי לעין, לפי שהן אומרים בפה, מה שלא ראו בעין, לפכך הקדים פי לעין. זאת אומרת, בדרך כלל אדם צריך קודם את העין, קודם לראות, ואז להגיד מה הוא ראה, ואז לדבר על סמך מה שהוא ראה. הוא לא יכול להגיד דברים לא מבוססים. כשאני מקדים את הפי לעין, זה אומר שאני מדבר בצורה לא מבוססת, אני מדבר בלי לראות, אני מדבר בלי לדעת, בלי להבין. המהר"ל מסביר משהו יותר עמוק, אחרי שהוא מסביר שזאת הכוונה, נניח אצל המרגלים, ראינו שזה התחיל לקרות, אז הוא אומר ככה, ודע, כי העין היא התחלה, כי מתחילה הוא רואה, ואחר כך עושה, זה השלב הראשון, וכמו שהעין היא התחלה, כן הפה גומר, זאת אומרת זה הסדר הנכון, זה מתחיל מהעין, מהראייה, מההבנה, מהתפיסה, מההתבוננות, ורק אחרי זה הפה הוא זה שגומר ומוציא לפועל את התובנות שהעין ראתה, כן, שהוא מוציא הדיבור לפועל. כאשר מקדים העין לפה, נמשך אחר ההתחלה שהוא העין, אז הפה שמדבר, הוא מדבר בעקבות מה שהעין ראתה, והעין שהוא הראייה, הוא דבק אל השכל, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שוריינה דעינה בלי בטליה, הגמרא אומרת, שהיא מדברת גם על דיני פיקוח נפש, הגמרא שם אומרת לגבי מחלה בעין, שכביכול זה פיקוח נפש, צריך על איזה שבת, כי העין תלויה בלב, לא יודע מבחינה אנטומית, איך בדיוק להסביר את זה, אבל המהר"ל מסביר רעיונית, שהכוונה שהעין היא קשורה לשכל, שאני מדבר על מה שהעין רואה, אני לא מדבר רק על הראייה הפיזית, פיזיולוגית, שהעין חושית, רואה משהו, אלא הכוונה להתבוננות השכלית על הדברים. זה הכוונה שהאדם עושה דברים מתוך התבוננות שכלית, מתוך קשר אל השכלי. והשכלי אצל המהר"ל, בדרך כלל זה האלוקי, זה הקדוש ברוך הוא. עד שבזה הוא דבק בשכלי לגמרי. והשכלי יש לו דבקות, בו יתברך. אדם שהוא שכלי הוא דבק בקדוש ברוך הוא, הוא לא חי את החיים שלו בצורה חושית, בצורה ארצית, בצורה גשמית ונמוכה, אלא הוא דבק בצד הרוחני יותר. אז העין מסמלת שהכל מתחיל מהתבוננות רוחנית. ומפני כך לא היו גולים מן הארץ כאשר היו דבקים בו יתברך. זאת אומרת, הגלות נגזרה על המרגלים שאמרו בפה מה שלא ראו בעין. הכל עוד אני מתחיל מהדבקות השכלית, אז לא גולים מארץ. אבל הם הקדימו הפה לעין, ולא היה גמר נמשך אל ההתחלה שהוא העין, ולא היה לגמר זה שהוא הפה דבקות בהתחלה השכלית. זאת אומרת, אם מקדימים את הפה, אנחנו מתחילים מלמטה, משהו שהוא ארצי לגמרי, אין בו שום דבקות שכלית, ובזה היו מסולקים מן השם יתברך, ודבר זה היה גורם הגלות שהוא הרחקה ממנו. אולי היפוך הסדר הזה של הפה בעין, זה היפוך הסדר שדיברנו עליו אצל יואש. היפוך הסדר במקום ההבנה שאנחנו בעצם משרתים את המקדש, משרתים את השם, כמובן, במקדש, והמקדש זה מקום העבודה שלנו להשם, ומתוך זה אנחנו מקבלים את אור השם, ומתוך זה אנחנו יכולים לרד מתוך העין אל הפה, פה הפך את הפה לעין. מה שחשוב זה הממלכה שלי, הכוח הפוליטי שלי, והמקדש הוא משרת את זה, זה הקדמת הפה לעין, הקדמת הצד החומרי, הארצי, הפוליטי אולי, ושיעבוד כביכול של המקדש, של הצד הרוחני, לצרכים האלה. זה המהפך שיואש עושה כאן, זה המהפך שמרוקן את הקדושה מכל הסמלים האלה של הקדושה, וגורם לזה שהקדוש ברוך הוא מחריב אותם בגלל ריקון הקדושה. וכמו שאמרנו, בפרק א' אין לנו טיפוס הסדר הזה. ואולי הפרק הזה שלנו, אנחנו דיברנו על זה כבר בהקדמה, שאיכה הוא דומה במידה מסוימת, הוא מקביל, מתאר אספקט אחר, כמו שיר השירים. שיר השירים זה הזוגיות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אבל יותר בצדדים של החיזור, ושל הקרבה, ושל האהבה, ופרק ב' הוא, איכה, הוא ספר של משבר, הוא ספר של משבר בזוגיות. וגם משבר בזוגיות, אמרנו, פרק בזוגיות, הוא חלק מהזוגיות, דווקא הריחוק והגעגוע והכאב על הריחוק, הוא גם מבטא את הרצון בזוגיות, וגם מבטא את האהבה הזאת בצורה אחרת. כן, דיברנו על זה שזה, כל המגילה הזאת ניתנת עוד לפני החורבן, כדי להגיד שהקול הזה שקורא להתקרב ולתקן, הוא קול שממשיך להישמע גם אחרי החורבן, החורבן הוא לא סוף פסוק. אבל בשלבים של המשבר הזה יש כמה שלבים. שזוג מגיע למשבר, אז זה מגיע הרבה פעמים מתוך מריבות, מתוך כעסים, מתוך פערים, מתוך האשמות, מתוך מאבקי כוח, ובמצבים האלה כל צד מאשים את השני, כל צד רואה את השני כאויב אפילו, עד כדי כך שהוא מייחס לצד השני רק רצון לפגוע, הוא אומר כל מה שאתה עושה זה רק נגדי, אתה רק פוגע בי, לא אכפת לך משום דבר, אתה מתייחס אליי בצורה כזאת וכזאת, יש התחת השמות מאוד חמורה, ואפילו לא נשמעים הדברים מהצד השני, זה לא משנה מהצד השני אומר. זה מה שקורה בפרק הזה, הפרק הזה הוא פרק של מריבה קשה, הוא פרק של התחת האשמות, הוא פרק של כאב ושל כעס. ולמרות שזאת החוויה הראשונית, כמו שאמרנו, כמו שרבי בוכה, זאת החוויה הראשונית של הבכי ושל הכאב, אז ירמיהו לא בוחר לא לשים את זה ראשון. כי השלב הזה חייב לקרות, והוא חייב לקרות כדי לברר מה התקלקל, והוא חייב, אנחנו חייבים לעבור אותו כדי להבין עד כמה עמוק הקלקול הזה של יואש, ושל מלכי יהודה אחריו, של הפיכת היוצרות, ושל ריקון הקדושה. ואנחנו צריכים לתקן את זה. ואנחנו צריכים להיות במקום הזה של התחושה הזאת של הפער הגדול. אבל אנחנו צריכים להבין שזה לא כל הסיפור, וזה מתחיל קודם כל מהברית של עם ישראל בקדוש, עם הקדוש ברוך הוא. הברית הזאת היא חזקה, ואחרי שהברית הזאת עומדת על רגליים איתנות, אנחנו יכולים להתחיל לריב. כן, אחד הדברים שאני חושב תמיד אפשר לייעץ לזוגות שנמצאים במשבר בשלום בית, זה להגיד לפני שאנחנו באים לטפל בפערים ביניכם ובמריבות ובקשיים, קודם כל, כל צד צריך להרגיש שהצד השני מחויב אליו. אם הצדדים מרגישים שיש פה איום לפרק את החבילה כל הזמן, אף אחד לא רוצה להשקיע, אף אחד לא רוצה לתקן, אף אחד לא רוצה לנסות לפתור את הבעיות. צריכה להיות איזושהי אמירה ברורה, אנחנו מחויבים אחד לשני, אנחנו לא עוזבים אחד לשני, אנחנו רוצים לתקן, אנחנו רוצים לברר איך אפשר לשפר את הדברים, ואז כמובן צריך להיכנס לעובי הקורה ולהעלות, להציף את הבעיות כדי לפתור אותם, אי אפשר לטייח. אבל האמירה של המחויבות הגמורה חייבת לבוא קודם כל, חייבת לבוא לפני כל המריבה, כי אם מתחילים עם המריבה, אז יש חשש שהמריבה הזאת תגרום לקרע שאי אפשר יהיה לפתור. ולכן, ירמיהו בוחר אולי להתחיל בפרק א', שיש בו את האמירה הזאת כמו שראינו, שיש בו את הראייה יותר מפוקחת שמסתכלת על מערכת היחסים מלמעלה, ואומרת, אנחנו עם בדד, ואנחנו עם ששייכים לקדוש ברוך הוא, וזה מביא אותנו לכל מיני בעיות, אנחנו מבינים את המחירים של זה, ואנחנו יודעים מה זה גורם, ואנחנו מקבלים את זה על עצמנו, ואנחנו רוצים להמשיך את הברית הזאת. ועכשיו, אחרי שהכרזנו את זה, אז אנחנו נציף את המריבות, נציף את הריחוק, נציף את, את הכעס, נציף את, את התחושה הזאת, את, את הפער הזה שנוצר, הפער החמור שנוצר והביא לחורבן. ומתוכו אנחנו ננסה לראות איך מתקנים אותו, שבזה בעיקר יעסוק הפרק הבא. אז אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, גם ביום שישי, אנחנו נוציא איזו הודעה, ביום שישי, אחרי הצהריים, אני חושב שבסביבות 5, משהו כזה, אנחנו נעשה שיחה לפרשה, משהו כמו 20 דקות בזום. בסדר, אז ערב טוב לכולם, להתראות.
תודה רבה, תודה רבה.